11:23 כאן בסדר יום. אנחנו חוזרים עכשיו לנושא שעסקנו בו לאחרונה כמה וכמה פעמים בהקשר של הקורונה, הפעם בהקשר הרחב יותר, התנאים של האסירים בבתי הסוהר ברחבי הארץ. שלום ליוני אהב.
שלום וברכה, קרן.
ישבת בכלא 5 פעמים על עבירות מרמה. באיזה בתי כלא ישבת?
לא מדויק, ישבתי פעמיים.
סליחה, אני מצטטת מהכתבה של הילד שני, לא היה תיקון, תקן אותי. אתה יודע, אני רואה, היה כתוב בעיתון, אנחנו רואים את זה.
שחיקה ואיומים ואיומים, אבל זה... אוקיי.
אוקיי. באיזה בתי כלא ישבת?
מתחילת הארץ ועד סופה.
מה ראית שם בפנים?
זוועות עולם. תנאים מאוד מחפירים, שמזכירים מדינות עולם שלישי ואפילו יותר.
תאר לי, תן לי שאנשים יבינו, אוקיי? באין צילומים ותמונות, תהיה את העיניים שלנו בפנים.
תראי, שקיפות בבתי הסוהר הולכת ועולה על גדותיה, כמו שכולם יודעים, בגלל זה גם קם בג"ץ רובינשטיין, בעניין של תנאי מחיה לאסיר. השב"ס כמובן כל הזמן ניסה לקבור מה שקורה בחצר האחורית של המדינה, כמו שאתם יודעים. אף עיתונאי או תקשורת לא יכולים להיכנס לפנים לצלם, וגם החוקים שהם מחוקקים שם, אז את יודעת, זכות הציבור לדעת בחופש הביטוי הוא דבר שהוא בר ענישה. כמובן שמי שמתראיין לתקשורת הוא מקבל ענישה מאוד חמורה. לדוגמה עליי, כשאני הקמתי את מחאת האסירים והתראיינתי בפעם הראשונה מהכלא בתחילת הקורונה. קיבלתי שבועיים בידוד צינוק, 2 ביקורים, 2 קנטינה, דבר שזה משביט אותך לחלוטין. כן. 2 גם טלפונים קיבלתי.
אסור על פי חוק לאסיר להתראיין?
זה על, כי על פי פקודה נציבותית, תראי. יש לנו במדינה 3 רשויות, איזו רשות שופטת, מחוקקת ומבצעת. השב"ס, שהוא רשות מבצעת, הוא אמור להיות אמון על מתקני הכליה ועל שלום וביטחון האסירים, יש לו חוקים משלו שזה נקרא פקנץ, פקודת נציבות, והשב"ס דואג לחוקק שם חוקים משלו. הם פשוט הפכו להיות את כל הרשויות, כן? 3 הרשויות, הם בעצמם מחוקקת, מבצעת ושופטת, וכמובן שהם מחוקקים לעצמם את החוקים שלהם בפקודת נציבות, שאסור לאף אחד להתראיין.
יוני, בוא נחזור ברשותך לתנאים עצמם, אוקיי?
התנאים מאוד מחפירים. את יודעת, אני בדיוק אתמול דיברתי על זה, בעצם איזה פוסט קטן שאני עוד מעט אציין עליו. העניין הוא שהמצב, את יודעת, הצפיפות שאחד בתוך הנשמה של השני, הבקבקים, שאנשים לא יודעים מה זה בקבקים, כולם מדברים על זה, לא יודעים מה זה בקבקים.
מה זה בקבקים?
זה פשפשי מיטה קוראים לזה. את יודעת, כמו תרמיטים שיש לאנשים שקשה להם להיפטר מהעץ, אבל זה החיה היחידה בעולם אולי שמרביעה את עצמה. זה פשוט קרציות קטנות, שהן מוצצות את הדם, מוצצות את הגוף. כולם ראו גם בסיפור של העד מדינה של נתניהו, איך שהוא חזר ואיך הוא יצא משם. כל הסיפור של השינוע בכלל של האסירים, כבולים ידיים ברגליים בשעות ואפילו ימים בפוסטות כדי להגיע לדיון של כמה דקות, ובגלל זה גם אנשים סוגרים עסקאות טיעון שכבר אין להם כוח, זה פשוט עינוי, זה גם עינוי דין. העניין של הצפיפות, של התנאים, של אוכל שלא ראוי למאכל אדם. את יודעת, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' היא יושבת ראש ועדת הפנים, אני פעם אחת הייתי בוועדת הפנים, למרות שלא נתנו לי לדבר, אבל היא נכנסה עם משה ארבל, וחבר הכנסת משה ארבל משס הצליח לצלם, אולי את הגן עדן אני קורא לזה, ואולי טיפה במרכאות, את הגן עדן של מה שנמצא בשירות בתי הסוהר. לעומת זאת, כשאוכנה נכנס לאבו קביר, הוא נכנס לאגף חדש, אז הוא ציין שהכל בסדר, חוץ מהבקבקים שהוא זוכר אותם.
כלומר, מה אתה אומר? שבעצם חברי הכנסת או השרים, מי שיכול להיכנס למקומות האלה, שהוא אינו אסיר או סוהר,
הם יכולים באמת לתעד,
הם לא הגיעו למקומות האיומים באמת?
ברור שהם לא הגיעו, לא נותנים להם. את יודעת, כל הביקורי פתע שקוראים להם ביקורי פתע, גם אם זה ביקורי פתע, את יודעת, זה לא בעיה, בלחצן של הכניסה של הסוהרים, הם לוחצים ללחיצה של נקרא מצב חירום, ואז הכלא נמצא באיזה תרגיל מצב חירום, ואז הם מעדכנים בצ'יק צ'ק, חייב להתארגן בנקות ולקרצף, ומי שמכיר את כל העניין, מי שישב בבתי הסוהר יודע את כל ההכנות שלהם מראש, ואת כל הצביעות, איך שהם צובעים ומטטים. את יודעת,
אני רוצה להבין ממה זה נובע לדעתך. מזה שלשב"ס לא אכפת מהאסירים, מזה ש... למדינה אולי לא אכפת...
אני לא יכול להחליט את כולם בשב"ס, בואי אני אחדד לכולם. גם כולם חשבו שאולי יש לי...
לא, אבל אתה יודע מה, אני רוצה לאתגר אותך עם תפיסה שהיא לא מקובלת עליי, אבל אתה יכול לשמוע אותה לעתים מאנשים.
בכיף.
מה הם רוצים? הם פשעו, הם חטאו, הם בכלא שלא התלוננו, מה הם חושבים שהם יגיעו להילטונים? מה אתה עונה למי שאומר את זה? שזה בעצם מין סוג של אמירה שלאסיר גם לא מגיעים תנאים טובים.
אני מסכים איתך בשאלה הזאת, כי אני נתקלתי בשאלה הזאת המון. אבל אני עונה ככה להרבה אנשים. את יודעת, גם המחוקק והמדינה שאנחנו אמורים לשמור על החוק, מי שפשע הוא משלם את החוב שלו לחברה, וגם חוב אישי ענק, ענק, אם זה למשפחה, לסובבים אותו לקורבנות, להכל, הוא משלם חוב ענק. המחוקק קבע את כבוד האדם וחירותו, והוא לא סתם קבע. נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, פעם אמר משפט שהוא מסכם פשוט השאלה הזאת בדבר אחד, שהוא אמר, להסיר משלל החירות שלו, אבל לא נגזל ממנו הצלם אנוש. שזה דבר, שדעת, אני מדבר איתך עכשיו עם צמרמורת, הצלם אנוש בשירות בתי הסוהר מזמן לא קיים. אנשים יוצאים כולם עם פוסט טראומה, עם נקישות בדלת של אנשים, סתם נקישות של מישהו מהמשפחה שמגיע הביתה, קופה. אנשים מחפשים עם מצד בקבקי, מהפוסטים של אתמול. בכיתי דמעות דם אתמול מהפוסט הזה שהעליתי. לא מכירים בהם. אתה עובר בכביש, אתה רואה ניידת תנועה, אתה קופה, נוסעת אחריך. אתה רואה פוסטה, אתה מתחיל לדמיין ולשחזר איך אתה חוזר לבתי הסוהר ומה קרה איתך ומה עברת. אסירים עושים משם עם פוסט טראומה.
יוני, יש לי עוד שאלה. יש לי עוד שאלה. אוקיי, אחד הדברים המרכזיים בעניין של המאסר, תקופת המאסר, זה עניין השיקום. כי הרי אם לא שיקמנו את האסיר, אם החזרנו אותו חזרה לחברה בלי שיקום, לא עשינו כלום. הענשנו אותו, בסדר, יש הרתעה, אבל בעצם אנחנו מחזירים לחברה אדם שיחזור כנראה על המעשים שהוא עשה בעבר. יש שיקום אמיתי בבתי הסוהר?
את יודעת, אני דיברתי רבות על הנושא הזה, זה דבר שהוא ממש מקומם, גם מה שאת הולכת לשמוע הוא קצת עצוב במה שאני אומר, אבל הוא ככה, וזה האמת לאמיתה. התחלה של השיקום והטיפול של האסיר, הוא בדרך כלל מגיע מהאסיר שהוא רוצה ללכת לטיפול ושיקום, כדי לקבל שליש, מה שהשליש שלו שנה, mm-hmm. שנה וחצי. ואז השבת אומר, אוקיי, יש את האמרה הזאת, המטרה מקדשת האמצעים. למרות שהוא עושה את זה רק כדי לקבל שליש, אז המטרה שלו תקדשת האמצעים, כי בסופו של דבר אולי הוא ישתקם. כמעט 90% מכל המשוקמים באלה שהלכו לטיפולים, חוזרים לבתי הסוהר. תקשיבי, אני... עברתי המון בבתי הסוהר. אני נמצא היום במצב שאני, הלובי היחידי שהיה אי פעם לאסירים זה אני. אבל הגענו למסקנה כולם, כל האסירים בכולם, שהשב"ס פשוט דואג לשמר לקוחות. אנחנו תקציב אחד גדול הרי לשב"ס. ואם לא היית, תראי לך ששיקמנו 90% מאחוזי הפשיעה. מה קורה עם המתקני הקליעה? מה קורה עם כל הסוהרים? מה קורה עם הפרקליטים? הרבה מהמשטרה, כולם הולכים הביתה, לחלט בסוגריים. מה קורה עם זה? אנשים יוצאים משם מורמרים, okay. המשפחות שם ממורמרות. לבוא לביקור, לראות הילד, את המשפחה, לוקח 3 ו-4 שעות, ואת תפספסת יום עבודה, ואת אוכלת שם ביזיונות, והשפלות של חיפושים, יוני. ונגיעות במקומות מוצנאים.
כן, ברור לך.
איך אנשים לא יוצאים כאלה ממורמרים?
יוני, אני מאוד מודה לך בשלב הזה. יוני יאב, מוביל למחה.
אני רוצה רק לציין משהו אחד.
בקצרה, כן, כי אנחנו צריכים להתקדם.
העניין של השחרור המנהלי בגבוד הקורונה ולצמצם את הצפיפות בתי הסוהר. אף אחד לא יודע באמת מי אמור להשתחרר מעל המכסה שאוחנה מבקש להשאיר את תקן הכלייה מעל 14,000. זה דובר רבות בוועדות הפנים של הכנסת. מדוע לא משחררים להקל על הצפיפות? אסירים נדבקים על ידי סוהרים ויש כאוס וגל עצום של נדבקים שגם אסירים.
אוקיי. אני מאוד מודה לך, יוני, בשלב הזה. תודה רבה. אומרת שלום לתת גונדר חזי מרקוביץ', ראש מנהל תכנון בשב"ס.
שלום קרן צורן, טובים לך ולמאזינים.
התייחסותך לדברים, זה לא פעם ראשונה, הוא לא היחיד, אפשר לשמוע את זה גם מתוך אסירים שנמצאים עכשיו בכלא, ואגב, כל אחד מהם שמדבר איתנו מספר לנו אחרי זה איך הוא נענש אחרי זה, על זה שהוא דיבר איתנו, גם הם לא התראינו, רק העבירה לנו מידע, כי הרי מקשיבים לשיחות שלהם ויודעים בדיוק מי מדבר עם התקשורת. גם לגבי העניין הזה וגם לגבי התנאים הפיזיים המחפירים בבתי הכלא.
אוקיי. Okay. אני ראשית רוצה לומר שני דברים מרכזיים. קודם כל, אין גוף במדינת ישראל שמעניין אותו יותר מתנאי הכליה של האסירים מאשר את שירות בתי הסוהר. אני אומר את זה ואני גם אפרט את העניין. מעבר לכך, שב"ס הוא אחד הארגונים הכי מבוקרים במדינת ישראל. לפעמים יש איזושהי תפיסה שחומות הכלם אטומות, סגורות, אבל כפי שאנחנו יודעים, זה לא באמת המצב.
מי מבקר את שב"ס?
אז קודם כל יש מבקרים רשמיים שהם בחוק מאושרים, מדובר בשופטים, עורכי דין, ארגונים לזכויות אדם, צלב אדום. יש עשרות ארגונים שבתאום מגיעים לבקר בתוך שב"ס, ואגב גם עיתונאים יכולים להגיע לבקר בתוך שב"ס.
כן, אבל אתם הרי... טוב, בוא לא נהיה תמימים, אוקיי? אתם נערכים היטב לכל ביקור כזה.
עוד פעם, מה זה נערכים?
נערכים היטב, מסתירים את הכתמים.
לא, קודם כל בזמן אמת אפשר, כפי שגם ציין הדובר שלפניי, בזמן אמת מידע יוצא, אנחנו לעתים שולטים בו, כאשר אסיר מבקש בקשה להתראיין, ויש עשרות דוגמאות כאלה, הבקשה כמובן נבחנת, אני מזכיר שיש פה גם קורבנות ויש נפגעי עבירה.
כן, אבל אנחנו מדברים על סיטואציה אחרת לגמרי, על מידע שהוא עבר לנו ולכלי תקשורת אחרים על התנאים של הכליאה. לא קשור לקורבנות, המידע הזה הוא עבר ללא שמם של האסירים.
נכון.
ועדיין כל אותם אסירים ברגע שהוציאו את המידע הזה החוצה, נפגעו. אסיר אחד הוא עבר לכלא, אסיר אחד הוכנס לבידוד, כולם נפגעו.
עוד פעם, אני לא מכיר דוגמה קונקרטית, אבל אני כן רוצה לומר שהסוגיה של התנאים, אני לא בורח פה מאחריות וגם לא שירות בתי הסוהר.
תשמע, המדינה הודתה, כן? יש הרי, יש פסק דין, פסק הדין האחרון של השופט אליקים רובינשטיין.
אז בואי נדבר רגע.
הוא שמר את זה לפסיקה האחרונה שלו כדי לקבוע שתנאי הכליאה מבחינת הצפיפות, רגע שנייה, אולי לא כל המאזינים מכירים, מבחינת הצפיפות במדינת ישראל הם קטסטרופליים, והם חייבים להשתנות, וזה קרה מזמן. וב-2019 המדינה ביקשה עוד ערכת זמן, וזה לא קורה.
אז בואי נדבר רגע על הפסיקה. ראשית כל, ואני חושב שזה צוין, 50% מהמתקנים בשירות בתי הסוהר הם מתקנים מהתקופה העות'מאנית והמנדט הבריטי.
כן, אבל האנשים הם 20-20.
נכון,
אני לא מבינה את הטיעון הזה בכלל.
לא, לא, קודם כל הוא טיעון עובדתי. מדובר במתקנים מאוד מאוד מיושנים, שאנחנו עושים כל שביכולתנו, כדי לשמר את רמת הסניטציה והתחוקה.
והמדינה בוחרת במודע לשים קבוצה עליו. אחת, הרי לא תשים שום קבוצה, כן? אחרת, כן. חוץ מהסירים במתקנים האלה, נכון? לא תעלה על דעתך להכניס אף אחד, לא חיילים, לא שוטרים, לא תלמידים, אף אחד לא ייכנס
קרן,
לקבוצה הזאת חוץ למתקנים האלה חוץ מהסירים.
קרן, אני פיקדתי באופן אישי על 3 מתקנים, כולל על בית מעצר. אני מוכרח להגיד שאף מפקד בצוהר, שעושה את עבודתו, לא מעוניין שתנאי המחייה שלו בתוך המתקנים, לא לאסירים, ואגב גם לא לסגל. כי כשיש פשפשים או כל דבר אחר, זה לא עוצר בתאי הכלואים, זה ברור לך שזה במתקן. ולכן אף מפקד בצוהר לא מעוניין במצב כזה, ועושה פעולות רבות כדי לנסות ולתקן את המצב הזה. את צודקת לגבי סוגיית הבגץ. סוגיית הבגץ, שאגב התחילה עם דוח דורנר, ולאחר מכן הפסיקה של בגץ, היא בהחלט קובעת ששירות בתי הסוהר צריך לתת שטח מינימלי של 4.5 מטרים לאסיר, ותנאים טובים יותר. לטובת זה, הוקצו לא מעט תקציבים, אבל כפי שאת יודעת, אנחנו נמצאים בשנה תקציבית מאוד מורכבת, ולכן אנחנו פועלים במסגרת
המגבלות. אז בוא נדבר על דברים שלא צריך תקציבים בשבילם. דברים שלא צריך תקציבים בשבילם, אוקיי? נדבר על יחס לאסירים, נדבר על האופן שבו מעבירים אותם, מביאים אותם, נניח, לדיונים בבתי משפט, ש-24 שעות כמעט לפני כן הם צריכים להיות עזוקים באיזה ניידת או באיזה רכב שבו הם מוחזקים כבולים מאחור. יש 1001 דברים ביחס שלכם לאסירים שאתם לא צריכים כסף כדי לשפר אותם.
אוקיי, אז בוא רגע נדבר על מה זה יחס. הקבילה היא אמצעי ביטחון. שירות בתי הסוהר מוביל בשנה סדר גודל של 450,000 עצורים בין בתי סוהר לבתי משפט. בסוף שב"ס הוא לא הגוף שאחראי על הביקוש. משטרת ישראל עוצרת, ואנחנו צריכים להוביל.
אז אבל למה אנשים צריכים להיות מוחזקים 24 שעות ברכב סגור, לא לפעמים בלי יכולת להגיע שעות. לשירותים, כי מה, כי משטרת ישראל, לא מבינה את, את התשובה.
מה, התשובה היא שאנחנו בסופו של תהליך מניידים עצורים, יש עצורים שמנהלים את המשפט שלהם, לצערי הרב, כן, אני אומר את זה בצער, הם מנהלים את המשפט לא בסמוך למתקן שבו הם מוחזקים, ולכן צריך לנייד אותם, אבל הנתון הזה של 24 שעות בכלי רכב הוא פשוט לא נכון. עצורים מועברים למתקנים, מבלים שם את הלילה, וממשיכים לאחר מכן לבתי המשפט, אנחנו לא מחזיקים עצורים ברכבים 24 שעות, אין דבר כזה, אין חיה כזה.
זה לא מה שהם מתארים. שאלה נוספת שעלתה כאן אצלנו רק לאחרונה, זה ההתעקשות של שב"ס, וזה אתם, וזה לא קשור לתקציב, לאזוק אסירים חולים שמגיעים לבתי חולים, לאזוק אותם באזיקה צולבת, מה שנקרא יד ימין ורגל שמאל, או יד שמאל ורגל ימין למיטה, בחלק מהמקרים במהלך ניתוחים כשהם בהרדמה מלאה, במהלך הניתוח עצמו, לאחר ההתאוששות, במהלך ההתאוששות, וכמובן גם אסירים שנמצאים במחלקות קורונה, כלומר שאף אחד לא יכול להתקרב אליהם בכלל, מושארים כך במשך שעות ארוכות, אזוקים.
תראה, מבחינת החוק נעשית בחינה אינדיבידואלית לכל החלטה על איזוק של עצור או אסיר בבית חולים, זה לא החלטה גורפת.
העדויות שאנחנו מקבלים מבתי החולים שמגיעים אלינו מרופאים שאוספים את הממצאים האלה ומעבירים לנו אותם, ודברים שהגיעו גם לרופאים לזכויות אדם, אומרות אחרת. אסירים בבתי חולים אזוקים.
קשה לי להתייחס לאמירה כללית, אבל
אנחנו הצגנו כאן שורה של מקרים ספציפיים שהעברנו אותם גם לשב"ס בפעם קודמת, לא קיבלנו התייחסות.
אוקיי, זאת המציאות. אני פחות מכיר את המקרים שאת מדברת עליהם. אני אומר באופן כללי, ואני שוב אומר גם ממקום של מפקד בצוהר, הזיקה של עצור או אסיר נעשית מטעמי ביטחון, היא לוקחת בחשבון.
איך יכול להיות מטעמי ביטחון אדם שנמצא בהרדמה כללית, אדם שעובר ניתוח בטן?
אני לא מכיר דוגמה של מישהו שאזוק בהרדמה כללית.
זה דבר, זה אירוע כזאת, שקרה.
אוקיי, אני לא מתווכח איתך, קרן. אני רק
אבל מה שאני באה ואומרת, וקצת מוזר לי שאתה, בדרגה הבחירה שלך, בתוך המערכת, ראש מנהל תכנון בשב"ס, לא מכיר את התופעה הזאת, זו תופעה גורפת.
אז אני שוב אומר, אני לא מקבל את האמירה שמדובר בתופעה גורפת. אני חושב שכל מקרה לגופו, וכל איזוק הזה נעשה תוך בחינה אישית לגבי הסיבות והצורך הביטחוני. ברור לך שאנחנו לא עוסקים עצורים על מנת להתעלל או להקשות?
לא, אני חושבת שאתם עוסקים עצורים כי אתם רגילים ואתם לא רואים אופציה אחרת ואתם כבר לא מסתכלים עליהם כעל בני אדם.
קשה לי מאוד עם האמירה שאת אומרת.
אני יודעת,
היא לא נכונה. לא, היא לא נכונה, אם היא הייתה נכונה...
פשוט מפסיקים לראות אותם בשלב מסוים, זה קורה להרבה אנשים שמטפלים...
אני ממש לא מסכים איתך, וגם אני לא מכיר עוד ארגון שמשקיע בטיפול ובשיקום של אסירים, לא רק בזמן היותם בבתי הסוהר, אלא דואג להכשיר אותם, ודואג לתת להם תעסוקה, ומשלם להם כדי ללמוד. אני לא מכיר עוד ארגונים כאלה.
אוקיי.
אבל כנראה שאנחנו לא רואים את אותה מציאות בעניין הזה.
אתה יודע, בשביל זה לכל אחד מאיתנו יש את התפקיד שלו בסיפור הזה. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר.